אנחנו בערב כל כך מיוחד, אנחנו זוכות לארח את האישה הגדולה שעוד מעט תעלה לפה על הבמה, הרבנית אביבית גרנות, אימא של סרן אמיתי צבי גרנות שנפל בלבנון במלחמת חרבות ברזל. אחרי שהוא נופל הם מוצאים יומן מדהים שהוא השאיר. אנחנו נלמד מהיומן הזה ומהאישה הזו שלא הפכה להיות גדולה כשהיא איבדה את הילד המדהים הזה. הרבה הרבה שנים נותנת ומלמדת ועושה, ובעלה הרב גרנות מקרב את עם ישראל ומחבר. יש לנו זכות כל כך גדולה. היום נדבר על הימים המיוחדים האלה, הימים שיחולו השבוע, יום הזיכרון, יום העצמאות, ואנחנו אומרים שלום לחודש אייר, חודש טוב, חודש אייר, או כמו שקוראים לו בתנ"ך, ירח זיו. ירח זיו, זיו זה אור ענק שובל של אור, שמשאירים אחריהם נשמות מאוד מאוד גדולות אחרי שהן נלקחות. כתוב על נשמות שיצאו מהעיר פנה זיבם, פנה הודם, פנה הדרם. כך כתוב במדרש, צדיק יצא מן העיר, פנה זיבו, פנה הודו, פנה הדרו. למה? לשובל המדהים הזה שמשאירים צדיקים שנלקחו מפה קוראים זיו, מפני שרק אלה שנמצאים שם יכולים ללמד אותנו זווית אחרת של הבטה על החיים. זיו זו זווית, הם מסתכלים עלינו משם ופתאום גורמים לכולנו לראות את העולם מהזווית שלהם. איפה הם נמצאים, הנופלים היקרים האלה? 25,419 מהם שניים רק בשבת הזו, עידו המדהים ונטע המופלא, הבנים של התלמידות שלנו, קרן ושירה כהנה, קרן וולוך ושירה כהנה. וקרן אמרה בהלוויה שלו, כל מה שהוא רצה זה להחזיר את החטופים, הוא יצא להילחם כדי להחזיר את החטופים, ובסוף הוא ככה נחטף. ואימא של נטע, הוא נולד אחרי הגירוש מקטיף וקראו לו נטע, ובהלוויה שרו אל נתעקור נטוע. אני רוצה שנראה את הדברים היום מהזווית של הצדיקים שיושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה הזיו שכינה הזה? אני רוצה לראות את הדברים מעולם האמת כשאני עדיין חיה פה. אני רוצה לראות את הזווית ראייה של אלה שנמצאים שם. בואו נאמר את התפילה היהודית האולטימטיבית של יום הזיכרון. אולי אתן מכירות אותה. יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויזכר ויפקד זיכרוננו ופקדוננו וזיכרון כל עמך בית ישראל, זוכרנו השם אלוקנו בו לטובה ופוקדנו בו לברכה. אומר הגאון מווילנה, ליהודים יש אחת לחודש יום זיכרון שבו הם פותחים את שבעת הרקיעים ועומדים יחד עם כל הקדושים למעלה בשמיים ויכולים לראות את העולם מזווית הראייה שלהם. בואו נלמד את יעלה ויבוא מחר, גם ראש חודש אייר, התפילה של יום הזיכרון היהודי. בואו נלמד לפי פירוש הגאון מווילנה והפרי מגדים איך נפתחים שבעת הרקיעים. כשאת אומרת יעלה, את פותחת את הרקיע הראשון, קוראים לו וילון, כך קוראים לו. את כאילו מסיתה וילון שנמצא בינינו לבינה, ואת עולה. כוח המשיכה, כשאת אומרת יעלה, משתנה, את עולה עכשיו לרקיע הראשון. יעלה, וילון המבדיל בין ארץ לבין שמיים. ויבוא. ויבוא זה הרקיע השני, קוראים לו רקיע, לראשון קוראים וילון, וכתוב שהוא מבדיל בין מים למים, תקשיבו למילים של הגאון מווילנה, ואחר הפרידה, תשוב לשם הנשמה, ואומרים לה ברוך הבא, ולכן ויבוא, יבוא, מי בדלת? יעלה וילון. ויבוא, זה התחנה הראשונה שהנשמות מגיעות אליה. אני יודעת שזה קריפי, אבל אני עושה את כל זה כדי שנרפא, שתהיה לנו רפואה, כי הנפש שלנו כל כך חולה. ידיד נפש, אב הרחמן, נפשי חולת אהבתך, אנא אל נרפא נעלה בהראות לנועם זיווח. אז תתחזק ותתרפא, והייתה לשמחת עולם. יעלה וילון, יבוא רקיע, ברוך הבא, ויראה, ולא, ויגיע. ויגיע זה הרקיע השלישי, קוראים לו שחקים. ויש פסוק, כי נגע עד שחקים, יגיע. מה קורה ברקיע השלישי שהנשמות עולות אליו? שם, הגאון מבילה, שוחקים הצדיקים ונהנים מזיו השכינה, והרשעים נשחקים לאפר תחת רגלי הצדיקים. הרקיע שקוראים לו שחקים, שוחקים בו הצדיקים, נשחקים תחת רגליהם הרשעים. וואו. ויראה. הרקיע הרביעי קוראים לו מעון. מה קורה שם כשהשם רואה אותנו? השקיפה ממעון קודשך וברך. ברקיע הזה הרביעי הקדוש ברוך הוא נמצא ומברך את כולנו. את אומרת ויראה, את מכוונת שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו כמו במועדי הראייה, כשהיינו באים בפסח בשבועות ובסוכות לבית המקדש, היה רואה אותנו ומברך אותנו. וירצה, רקיע חמישי, שם מקריב מיכאל המלאך נשמותיהם של צדיקים, הוא מקריב אותם לפני השם, מקרב אותם יעני, ואומר לקדוש ברוך הוא, קוראים לזה וירצה, ואישי ישראל, כל האישים הצדיקים האלה של העם הזה, ואישי ישראל ותפילתם רצה, קוראים לזה וירצה. מה, אתה לא תרצה אותנו ולא תתרצה לנו אחרי הצדיקים האלה? אומר לו מיכאל המלאך. רקיע שישי, קוראים לו שמיים וישמע. כל בקשה שיש לך נשמעת ברקיע השישי, ואתה תקשיב ותשמע השמיים. זה פסוק, וקוראים לרקיע הזה שמיים. אוקיי. יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע. ועכשיו השביעי זה ויפקד ויזכר. זה אותו דבר. מה ההבדל בין ויפקד לבין ויזכר ויעלה ויבוא? והוא הרקיע השביעי, אומר הגאון מווילנה, ונקרא הערבות, ושם עוצר הנשמות. ויש בו שני דברים, זיכרון ופקידה. זוכרנו השם אלוקנו בו לטובה, פוקדנו בו לברכה. לזיכרון יש פנים כפולים. השם זוכר ברקיע השביעי, כשאנחנו מול כיסא הכבוד עם כל החיילים הצדיקים, השם זוכר את כל הטובה שעשינו פעם, והוא גם והשם פקד את שרה, נותן לך משהו חדש שעוד לא היה לך. את יוצאת עם תינוק אחרי שהרגשת עקרות ועקירה וחוסר שייכות. פעם בחודש את פותחת שבעה רקיעים, עולה לרקיע השביעי ואומרת לקדוש ברוך הוא, אתה זוכר, אתה זוכר ריבונו של עולם את כל הטוב שעשינו? זוכרנו השם אלוקנו בו לה. רק ביהדות לזיכרון יש פנים כפולים, פנים שמדברות על היסטוריה ועל מה עומד לקרות איתי עכשיו. איך אומר את זה הרב יונתן זקס? It's not history, his story. It's me, Mori, me, Mori. זה לא איזה היסטוריה של חיילים שהיום לספר עליהם מי הם היו. כשאתם תשמעו את הרבנית אביבית גרנות עוד מעט מדברת, אני שמעתי אותך כמה פעמים, היא מדברת עתיד. בואו נלמד את המילים שאמרתי עכשיו מרבי נחמן מברסלב. כי צריך מאוד לשמור את הזיכרון שלא ייפול לשכחה. איזה מין הזהרה הזאת? אם שכחתי, זה לא מרצון, נכון? אז אל תגיד לי, אוהב אבוי לחד שכחי. שכחתי, לא כי רציתי, שכחתי. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? מה שיעורי הבית? צריך מאוד לשמור את הזיכרון שלא ייפול לשכחה. בחינת מיטת הלב, אל תתני ללב שלך למות. ועיקר הזיכרון הוא שיזכור תמיד בעלמא דעתי. תזכרי תמיד את העולם הבא. תסתכלו על המילים המעלמות, איפה הם נמצאים עכשיו? הם בעולם הבא. בעולם הבא אלייך עכשיו. לתת לזיכרון ליפול לשכחה זה להתייחס לזיכרון כאל משהו שהיה. הוא נשאר בין 20, הוא היה, הוא לא יחזור יותר. להבין שזיכרון יהודי יש לו שני פנים. זוכרנו השם אלוקנו בו לטובה. וכשזוכר שיש גם עולם שבא, עולם הבא, יהיה תמיד בשמחה. שלא יהיה בדעתו חס ושלום שאין עולם אלא אחד. וכשמבין שיש העולם ההוא והעולם שבא, על ידי זה נעשה ייחוד השם אלוקים. השם אלוקים זה מידת הדין. אמאלה, איך זה קשה שכל כך הרבה נפלו. השם זה מידת הרחמים. בואו נראה איך כל הטוב שלהם זולג לתוך העולם הזה, ואיך הם מאלצים אותנו מזווית הראייה שהם נמצאים בה בחודש זיו להביט בעולם במבט המרפא הזה, הזווית המרפאת הזאת. בפרשות השבוע שנקרא בשבת, תזריע ומצורע, מדברים על אדם מצורע שהכהן מרפא אותו במבטו. כי לאהרון הכהן ששחל שני בנים במדים, ולבש הכהן מידו בד, שני בנים שהלכו לשרת את האומה, מאז שהוא אב שחול יש לו זווית אחרת על החיים. בואו נקרא את המילים היפהפיות של הרבי מלובביץ'. מה המיוחד בתומעת צרעת, שדווקא בתומעה זו קובעת התורה שהתומעה והתהרה תלויה בקביעה של הכהן? וההסבר הוא, בתומעת מצורע יש חומרה שאינה קיימת בתומעות אחרות. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. האיש המצורע נשלח מחוץ לשלוש מחנות, ועל כך אומרת התורה שרק כהן ששחל את שני בניו רשאי לפסוק שיהודי אחר הוא חס וחלילה מחוץ למחנה הקדושה. מהותו של כהן היא לברך את עמו ישראל באהבה, והוא איש החסד, וזה תנאי הכרחי בברכת כהנים שהיא חייבת להיעשות באהבה. מכך נלמדת הוראה ברורה, כותב הרבי מלובביץ', כשרואים אצל יהודי דבר שלילי, עד שנדמה שהוא אינו ראוי להיות בתוך מחנה ישראל, אלה ערב רב, אלה כמה אני שומעת את זה בזמנים האחרונים, אומרת התורה שאפילו חכם גדול שקובע שמחוץ למחנה מושבו, חייב לבחון את עצמו, האם יש בו את המידה של אהבת ישראל שהייתה לכל הצדיקים שמסרו נפשם על העם הזה. וואו, הזווית שלהם היא, תפסיקו למען השם לריב. איך אומר הבעל שם טוב? כי בזכירה סוד הגאולה, בזכירה שלהם נמצא הסוד הגדול. ומה הסוד? שאנחנו עם כזה משקע וכזה טוב וכזה מדהים, כי זה הוא. אבל, וסליחה אימוש, זה לא רק הוא, זה כל כך רבים כמוהו. איזה עם משגע יש לנו. וכשנקרא קצת מהיומן שלו, אנחנו נבין מה זה 77 שנים למדינה. 77 בגימטריה, אז, כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח. הם לא גיבורי גוף, הם גיבורי רוח. מה זה כוח אז לך? כבר למדנו, הווה אז כנמר, בהמון שבעות שהלכתי אליהם בשנה וחצי האחרונות. אני שואלת את האימא, זה קרה לי באמת פעם ראשונה במלחמה הזאת. זה לא קרה לי במלחמות אחרות שנפלו ובמבצעים אחרים. אני שואלת האימא, תגידי, הוא היה מורעל על הצבא? ממש ממש לא, ימימה. הוא לא היה גיבור. לא רצה לקסח. אז מה היה לו? עוז רוח. מי גיבור? האריה. מי אז הנמר? הווה אז כנמר, רץ כצבי, קל כנשר, גיבור כארי. מה יש לנמר? הוא מעז, הוא החיה היחידה, כותבים חז"ל, שמעזה להילחם באריה. אבל האריה יותר גיבור ממך. אבל לי יש עוז, העזה, שיש רק לאנשים עם רוח מדהימה בקרבם. אני רוצה לספר את המדרש שאני כל כך אוהבת לפניכם. אנחנו כל הזמן מדברים על הנופלים ואומרים משפט שחוזר על עצמו, שרק נהיה ראויים להם, נכון? שרק נהיה ראויים להם. אז אני רוצה לתקן או להוסיף, שרק נהיה ראויים להן, לכל האימהות והנשים והרעיות והאחיות והארוסות. אני רוצה להסביר. שימו לב בנות, יש סדרת פרשות שמדברת על בני אהרון שנפלו, שנשרפו. הפרשות האלה הן שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות, קדושים, אמור אל הכהנים שלא יתאמרו למת. חמש פרשות שברקע שלהן מרחף המוות של שני בני אהרון הצדיקים. מה נתקע באמצע? הפרשה שנקרא השבוע, פרשת הזריעה, שמתחילה במילה אישה. אין שום פרשה בתורה שמתחילה במילה אישה. בואו נלמד את המילים המהממות של תחילת הפרשה הזו, ואני שוב חוזרת, שרק נהיה ראויים להן. וכך מתחילה הפרשה שמדברת על טהרה של אישה שסופרת עד שהיא הולכת למקווה. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר. בואו נלמד את האור החיים, רבי חיים בן עטר. דבר אל בני ישראל למור, לשון אמירות ורוממות. תדבר לגברים, דבר אל בני ישראל, לאמור, תאמירו ותגדילו, למור, תעמדו ותצדיעו. אישה. אתם רואים אישה? בני ישראל, פשוט תעמדו ותצדיעו לכבודה. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, לאמור, לשון אמירות ורוממות, לרמוז שעיקר הולדת הבנים היא האישה. והש הכתוב לה, הכתוב דואג לה, התורה דואגת לה, לצד שאינה חייבת ולא תתרצה בהולדה, לצד הצער שסובלת וגם מתגנית בלידה. אישה לא חייבת ללדת כי זה כל כך כואב וכל כך מצער כל גידול הילדים ומגנה אותה לפעמים, אשר על כן לא תחפוץ בזה. לכן בא הכתוב להבטיחה כי הגם שאינה מצווה, אם תעשה כך יהיה לה יתרון ומעלה כזכר. שתי שאלות ענקיות. א', אור החיים, מה אתה כל כך מגדיל את זה שאישה רוצה להתחתן וללדת? כל הכבוד לך, הצדעה, זה כל כך קשה. כל מי שאני מכירה מתה להתחתן, מתה ללדת, נכון? ואז מתחתננת שהתחתנו וילדו. אז מה כל כך גדול? ודבר שני, אני עושה את הדבר הכל כך נשי הזה, השכר שלי זה שיהיה לי מעלה כזכר? זו אישה וזו זכרה? זה, מה, אני יכולה לחשוב על מתנות גדולות יותר מאשר להיות גבר. את התשובה אנחנו נמצא בדברים המשגעים של בעל התורים. אישה כי תזריע וילדה זכר ותמאה שבעת ימים, בעל התורים, וכן זין ימי אבלות, כלעומת שבא, כך ילך. מה זה? היא צריכה לספור שבעה ימים של טומאה אחרי שהיא יולדת זכר? כן, אומר בעל התורים, שבע, להזכיר לה, ממי, כי יושבים עליו שבעה בסוף. אומר האור החיים הקדוש, אישה, אני פשוט מצדיע לך, כי כל אדם שבורא יצירה רוצה שהיא תהיה אלמותית ונצחית. ואת יודעת שאת בורית אדם מותי, ואת יודעת שאת בורית אדם סופי, ואת אומרת שווה לי, שווה לי, שווה לי. איזה מתנה תקבלי? זכר. מה זה? בואו נלמד, זה מאוד מוסתר. אלמלא גיליתי לכם את זה, לא הייתם רואות את זה בקריאה השטחית של האור החי הקדוש. תראו איזה יופי, הוא אומר, בחינת זכר הוא לומר שאם כנסת ישראל תזריע, ודאי שתוליד דברים עליונים. וזכר הוא זכר, כי כל דבר שתזרע אישה בעמל יהיה לו זכר לעולם. ואם כנסת ישראל תזריע, היא זורעת את עולם הפלאות שיפליא הקדוש ברוך הוא כשיבוא הגואל. ולא יהיה זה כמו יציאת מצרים, שהגאולה הזו לא נשארה כי נחרב הבית וגלו, והטובה הזו לא נקראת זכר כי לא נשאר לה זכר. אבל הגאולה העתידה, גם כשלא יהיו ישראל ראויים, אף על פי כן לא תשכח מפי זרעו, ותהיה הגאולה בחינת זכר ותעמוד לנצח. אישה, כל מאמץ שאת עושה לצאת לדייטים ולפגוש עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וסתם ימימה סתם, וכל צירי לידה וכל טיפול פוריות וכל אבחון שאת לוקחת את הילד הזה וכל השתדלות שהוא יתקבל לאיזשהו בית ספר או לאיזשהו מסלול, זרת, נולד כבר, מאמי, נולד נצח. כי מאמץ נשי זה דבר שהקדוש ברוך הוא מצדיע לו. כי את יודעת מה זה לאבד. את יודעת גם לנחה. אישה יודעת בכל חודש מה זה מוות קטן ומה זה לקום ממוות לחיים, ולכן היא היחידה שיכולה לנחם על מוות. והסיפור המשגע שאני מספרת לכם תמיד הוא על ברוריה אשת רבי מאיר ששוכלת שני בניו במלחמה עם הרומאים. זה קורה בערב שבת. היא לא מספרת לבעלה כי שבת. הוא מגיע בערב ושואל, אשתי איפה הבנים? והיא אומרת לו, הם יצאו לחברים. סעודה שנייה, אשתי איפה הבנים? הם מתפללים תפילה ארוכה במניין קרליבך. סעודה שלישית, אשתי, איפה הבנים? הם בטח קצת התעכבו. סעודה רביעית, שהיא כנגד תחיית המתים, היא יושבת מולו, האישה הענקית הזאת, ואומרת לו, בעלי, יש לי שאלה הלכתית, מישהו נתן לי שני פקדונות לפני מלא זמן, וביום שישי הוא מגיע ורוצה אותם בחזרה. האם הייתי צריכה להחזיר לו אותם? והוא אומר לה, ודאי, התלמידת חכמים. והיא אומרת לו, בוא אחריי. היא מעלה אותו לעלייה, מראה לו את שני בניהם המתים, והוא בוכה, בניי, בניי, רבותיי, רבותיי, בניי, שאין אבא שכך יכול לאהוב את הבנים שלו, רבותיי, הצהבתם פניי בהלכה, איזה גאונים אתם. והיא אומרת לו, מורי ורבי, אתה המאסטר, אתה עכשיו אמרת לי שאם בא מישהו ומבקש את שתי פקדונותיו בחזרה, והוא עומד עליה, לידה, ושר לה, אשת חיל מיוצא. מה זה חיל? חיל זה צבא. והאישה הזו היא מפקדת בצבא. והיא אומרת למפקד הגדול, כן המפקד, מפקד זה מחסר. מי נפקד? מי לא נמצא פה? ורק אישה שכל הזמן מאבדת בחיים. וכל הזמן קמה למחזור חיים חדש. וספרה לה שבעת ימים, וספרתם לכם ממחורת השבת. רק אישה שעושה את הדבר שהכי קשה בעולם לאישה לעשות, ליפול ולקום שוב ולספור. כי כל הזמן אישה נפרדת. כל הזמן אישה נפרדת. אני רוצה לקרוא את עינת נתן בספר הנהדר שלה, להיוולד מתוך מגלצ'ה ירוקה. לו הייתי יודעת שזו הפעם האחרונה, הייתי מחייכת כשהיא ביקשה עוד סיבוב בקרוסלה, וכשהייתה מסיימת, הייתי מציעה לה לטפס ביחד למגלשה הגבוהה שאף פעם לא הסכמתי לטפס אליה. בפעם האחרונה בגינה, היינו מטפסות בסולם הגבוה ונותנות לכל הילדים לעקוף אותנו, כי היה לנו מלא זמן ולא הייתי ממהרת לשום מקום. והיא בטח לא הייתה מבינה מה השתנה בי. לא הייתי מגלה לה שזו הפעם האחרונה שאנחנו הולכות ביחד לגינה. וכשכל האימהות היו מתרגזות ומנסות לגרור את הילדים שלהם כי כבר מאוחר וארוחת ערב ודי, בדיוק אז הייתי מחייכת אליה שוב, והיא בטח הייתה חושבת שהשתגעתי. ביום האחרון שלי איתה בגינה, הייתי מציעה לה לשבת קצת על הספסל ולהביט בירח, והייתי מתרגשת ומנסה למשוך עוד דקה, מלטפת את הלחי שלה. ובלילה, אחרי שהייתי מכסה אותה בשמיכה, היא בטח הייתה אומרת לי שהיה לה היום הכי מאושר בעולם, והייתי אומרת לה, גם לי. ואז כשהייתי חוזרת ברגל לגינה להביא את האוטו, הייתי מתיישבת לרגע על הספסל שכל כך לא אהבתי כל השנים, מביטה בגינה החשוכה ובוכה. ביום האחרון הייתי מבקשת מהגינה סליחה על זה ששנאתי אותה כל כך, פשוט כי לא ידעתי מתי זה ייגמר. לכל אחת פה יש את היום האחרון שהיא לקחה את הילד שלה, הילדה שלה לגינה, נכון? הם חיים ברוך השם, אבל לא ידעת שזה היום האחרון. איך סנת את הגינה, איך סנת את המגלצ'ון, ולגינה יש ריח יש ריח לגינה, ריח של טיטולים בשיחים. יש כל מיני המריבות האלה, משעמם בגינה. וואי, הימים האלה שסנת. למה סנת? כי לא ידעת מתי זה עומד להיגמר. ואישה כל הזמן למודת פרדות, כל הזמן, כל הזמן. הם גדלים והם מתבגרים. וכשהיא מתבגרת, את חושבת שכבר נפרדת ממנה, אבל זה בכלל לא נכון, כי אז כשהיא מתחתנת, את אומרת בעצם, איזה מתוק זה היה, החיכוכים האלה אפילו, כשהיא התבגרה. אנחנו כל הזמן נפרדות, ולכן רק ברוריה יכולה ללכת לאיש המושלם זה, רבי מאיר בעל הנס, ולנחם אותו, כי אנחנו מתות כל הזמן. ומתי שרים לאישה אשת חיל? כל שבת, כל שבת. ובהלוויה שלה, גם, נכון? כל היום נפרדות. כל היום, כל היום, כל היום. פרדות קמות, פרדות קמות. ולפני שאני מעלה לכאן את הרבנית אביבית המהממת, אני אחזור למדרש המקסים הזה, שאני כל כך אוהבת. נקרא אותו ביחד. כשיש צפירה בעצם, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שכאשר יש מלחמה, ותקעתם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. זה יום הזיכרון, חצוצרה, בזמן מלחמה יש צפירה. מה עושים בצפירה? מן הגויים, לא מן הגויים, כל הפלסופים הלא יודעת מה האלה. ואז יגיד לנו רבי צדוק הכהן מלובלין, כל כך יפה, וכשהלכו למלחמה במדיינים תקעו בחצוצרות, כי עיקר המלחמה באויבים שנלחם במדנים שבינינו. מדנים זה מריבות. ונעשה כאיש אחד בלב אחד, כי עיקר כוחם של אויבינו במדנים שבינינו. והחצוצרה אוספת את כולנו ביחד, אומר הפרי צדיק, וחצוצרה זה שתי מילים, חצי צרה. למה? כי כשכל עם ישראל נאסף ביחד בצפירה ושותק, צרת רבים חצי צרה. כל אחד מרגיש בתקיעת החצוצרה הזאת שאוספת ימנים ושמאלנים ורחוקים וקרובים, שזו רק חצי צרה. מה עושים בזמן החצוצרה הזאת? אבא שלי היה אומר לי לקרוא פרק כף בתהילים. למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, זה מזמור תהילים שדוד המלך אומר על יואב, שר הצבא שהולך להילחם, זה מזמור ליום הזיכרון, יזכור כל מנחותיך, בשם אלוקנו נזכיר. אני רוצה שנלמד את המדרש המשגע של פרק כף בתהילים. יענך השם ביום צרה. תשימו לב לכל מילה. מעשה ומאב ובן שהיו מהלכים ביחד. נתייגע הבן מאוד. שאל את אביו, אבא, היכן היא המדינה? מכירות את זה? שילד, מתי מגיעים? מתי מגיעים? מתי מגיעים? הם הולכים ביחד. מתייגע הבן מאוד ושואל, אבא, היכן היא המדינה? אמר לו אביו, יהא כלל זה בידיך, במקום שתראה בית הקברות, שם המדינה קרובה לך, שנאמר יענך השם ביום צרה. בואו ננסה להבין. ילד מאוד עייף הולך עם אבא שלו, אבא, איפה המדינה הזאת? הלכה לנו המדינה. אומר לו אבא שלו, כשתראה בית קברות, שם תראה את המדינה. הפירוש הראשון פשוט ושטחי. במדבר אין בית קברות, כי גם אין חיים. אתה רואה בית קברות, תדע ששם חיים אנשים. פירוש קצת יותר גבוה, כשתראה בית קברות, שם היא המדינה. כי איפה שרואים מוות, לא עלינו, חיים את החיים בעצימות אחרת, בעוצמות אחרות, כי פתאום מבינים שלחיים יש דד ליין וחייבים להספיק כמה שיותר. אז כשתראה בית הקברות תדע ששם יש חיים בעצימות אחרת. הפירוש השלישי למדרש היפהפה הזה הוא, כשתראה בית הקברות לפניך תדע שהמדינה קרובה לך. הפירוש הזה בעצם אומר, כל זמן שיהיו אנשים שיביטו במדינה במבט של ילדים וישאלו היכן היא המדינה, שם היא המדינה. כל זמן שנשאל איה, זה מקום המדינה. כל זמן שנשאל מה המצב החברתי בינינו, מה מצב אהבת ישראל בינינו, מה המצב של הערבות ההדדית בינינו, מה המצב של כבוד הבריות, כבוד התורה, כבוד הלוחמים בינינו, רק ככה המדינה תפעל. כי המדינה לא קיימת באינרציה. אינרציה זה אין רצייה, גם כשאף אחד לא שואל עליה ולא רוצה אותה, היא ממשיכה להסתובב. לא נשמות. מתי האדמה הזו תיבנה ותיכונן? כי רצו עבדיך את אבניה, את עפרה יכוננו. אתן צריכות רצון למדינה. כל היום לשאול, איך את מרגישה מדינה? וציונות אמיתית, להיות אישה ציונית, זה לשאול לשלום אסירייך. ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך, זה לדעת שיש אנשים שלא נמצאים כאן עדיין. 59 חטופים שאין להם עצמאות, וגם אין להם זיכרון, והם קצת יום השואה, אבל לא, והם קצת יום הזיכרון, אבל לא, אז מה הם למען השם? מה? אז תשאלו. תשאלו כמו הילד הזה. והפירוש הרביעי, הכי יפה. בני, כשתראה את בית הקברות, דע שהמדינה קרובה לך כל כך. אני רוצה להסביר. הסמל של המדינה הזאת הוא מנורה. בימי ספירת העומר, אנחנו קוראים בכל יום את המזמור בצורת המנורה, שגם הוא מדבר על ניצחונות במלחמה. דוד המלך היה הולך עם מזמור סמך זין בצורת המנורה, למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוקים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע, לדעת בארץ דרכך וכל גויים ישועתך, יודוך עמים. סגולה מדהימה, פועלת. בגלל שאני אישה שסובלת ממיגרנות, ואמר לי פעם הרב המקובל שלנו זכר צדיק לברכה, אמר לבעלי, סובלת ממיגרנות, להגיד ממש את הפרק הזה בצורת המנורה, עובד, עוזר, תעשי. במזמור הזה יש ממתת מילים, כנגד ממתת ימי ספירת העומר, כל יום אומרים את הפרק הזה. ומה קורה? כשמדליקים את סמל המדינה, המנורה, עם שבעת הקנים. לרבי נחמן מברסלב יש סיפור נהדר, מעשה במנורת החסרונות. פעם ילד אחד הלך מאבא שלו המלך, והלך ללמוד אומנות, וחזר והתפאר שלמד אומנות גדול, לעשות מנורה תלויה קנדלברה ענקית. ואמר האבא לאסוף את כל בעלי האומנויות, שיראה להם חוכמתו בזה האומנות. וקיבץ אביו את כל הבעלי אומנויות לראות את המנורה היפה, והייתה מגונה מאוד בעיני כולם. וכל מי שראה את המנורה ראה בחסרונות. והבן התפאר, ראיתם את חוכמת אומנותי? ואמר לו אביו, זה לא יפה, בעיני כולם זה לא יפה. אמר לו הבן, עד רבה, בזה הראיתי גדולתי, כי הראיתי לכולם חסרונם. כי בזאת המנורה נמצאים החסרונות של כל אחד. אצל זה מגונה חתיכה זו, אבל חתיכה אחרת יפה אצלו. אצל האחר, ההפך. ומה שרע בעיני זה, יפה בעיני חברו, ורציתי לעשות מנורה מחסרונות, כדי להראות לכולם שאין להם שלמות, ולכל אחד יש חיסרון, כי מה שיפה בעיניו הוא חיסרון בעיני חברו. את זה הבנו, נכון בנות? זה פשוט, נכון בנות? שבמדינה הזו, כשאנחנו מדליקות את המנורה, סמל המדינה, אנחנו רואים המון המון חסרונות אצל המון 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 אנשים. איזה מין מדינה זאת? שימו לב למשפט האחרון של הסיפור. ואם היו יודעים כל החסרונות והנמנעים של הדבר, היו יודעים מהות הדבר, אפילו שלא ראו אותו מעולם. כשאהרון הכהן בא להדליק את המנורה, מה הוא רואה? את החיסרון, כי הבן שלו מפה לא פה, והבן השני שלו מפה לא כאן. ולפעמים, רק על ידי מי שנחסר לנו, אפשר להבין איפה המדינה. כי כשמסתכלים על המדינה, מוצאים בה מיליון חסרונות. בואו נביט בה על דרך השלילה. בואו נביט בחיסרון הגדול שלה, של 25,419 חיילים. וכשתביטי בחיסרון של המנורה הזאת, תביני איך אנחנו זוהרים כזוהר הרקיע, מאירים ומזהירים, מפני שהם הנגטיב שלנו. ואנחנו מבינים שהמדינה קרובה לנו מאוד מאוד, מכוח החיסרון הגדול הזה. ברור שהייתי רוצה לסמן את המדינה שלי ביתרונות שלה, אבל אנחנו כל הזמן, בגלל שאנחנו אומנים כאלה מוכשרים, כל אחד ואחד מאיתנו בעם הזה כזה אומן, וכל כך ביקורתיים, כי יש לנו טונות שכל, זה לא כמו בשוויץ שכולם מתים על המדינה. פה אנחנו רואים, ומה עם אלה, ומה עם אלה, ומה עם אלה, מלאים חסרונות, כמו לא יודעת מה. תביטו בחיסרון הגדול של המנורה הזאת, של המדינה שחסרים בה כל כך הרבה. כאן המדינה קרובה לך. איזו מדינה מהממת יש לנו. אז אני רוצה שנביט בדברים מהזווית של אם שכולה, אביבית, אמא של סרן אמיתי צבי גרנות, ברוכה הבאה, שרק נהיה ראויים לך. ואנחנו מבקשות עכשיו להשמיע את קולו של אמיתי.
את צריכה את זה?
השם יקום דמו, שהלך לאולפן במיוחד להקליט את עצמו שר. בואו תראו מה הוא שר. זה הקול שלי.
אני יושב עכשיו קרוב אל השמיים, מנסה למצוא תשובות לשאלה, על הדרך גם חולץ תנעלי. חיילים עכשיו עוזבים את המרכבה, כן אני יושב שם, חושב קצת עלייך להכאיב מעט ללב. את המשפט הבת בטח מכירה, יום יומיים אני בא בחזרה. נגמר. ובדרך שיצאנו אל הבית, אז עצרנו בפלאפל בפינה, ואנשים שם הסתכלו מחו כפיים, הגיבורים שלנו אמרו באהבה. ואני עומד שם, הסתתר, קצת גדול עליי להיות זה ששומר, ובין ביס לביס עולה במחשבה, לזזל כמה גיבורים יש במדינה. אפשר למנות כמעט שנתיים, והיום אני עסוק בהשלמה, בעוד רגע כבר אשמע את הכפיים ואז אצעק בכל כוחי מהבמה. ואם שומעים, אם מקשיבים, עוד אפשר למצוא כאב בין המילים, ומבטיח לא אכתוב על זה יותר, רק בפעם הבאה ששבר. נגמר, 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 נגמר. יש מדינה אחת על יד ירושלים, שם עדיין משתוללת מלחמה, כי אנשים שם מאבדים את העיניים, לא מחכים לגיבורים באף פינה. נגמר, נגמר, נגמר,
איזה קול, איזה מילים, אביבית.
אני רק אגיד שאני לא הרשיתי להם לשיר את זה בבית.
באמת? אני הרבנית, אין מה לעשות.
אני לא הרשיתי להם, אז הם הקליטו את זה בממד. כן, ואני לא ידעתי שהם הקליטו. שירים אחרים הם הקליטו באולפן. את השיר הזה הם הקליטו בממד בבית.
וואו.
עמיתי והדר, הבן שלנו שיבדל לחיים טובים וארוכים, שהתגייס ביום ראשון.
וואו,
כן.
יום ראשון האחרון.
כן, הדבר שלנו התגייס. אבל, ובאמת הם הקליטו את זה בלי המוזיקה, ורק אחר כך הם, הדר, שהוא באמת מוזיקאי, ביחד עם עוד חבר, הם עשו את העיבוד המוזיקאי. וכשהם ביקשו להעלות את זה ליוטיוב, אז אמרתי להם, טוב, התנאי, שלא תקראו לזה נגמר, ממש זה היה לי קשה מאוד.
וואו.
תקראו לזה כמה גיבורים יש במדינה, זה קצת יותר... אז yeah. זה הסיפור של השיר הזה.
זה ממש ככה. הרי ילד כזה לא יכול להיגמר.
לא.
לא. ואתם בעצם במפעל שאני חושבת שאין בעולם, מוצאים אחרי שעמיתי נהרג יומן מדהים שלו, שעוד מעט נקרא כמה קטעים ממנו, ומחליטים ללמוד בחברותה עם מישהו שנמצא שמה, כשהרב גרנות כותב לילד שלו על קטעים שהוא כתב ביומן, ואת משתמשת בשפה שאת יודעת לעשות כל כך טוב בסיור. אני רוצה לשאול אותך קודם, איך מצאתם את היומנים?
בעצם כשקמנו מהשבעה, התחלתי לעשות קצת סדר בבית, סדר את הספרים, בכל מקום יש ספרים, והייתה ערימת ספרים, התחלתי להחזיר אותם למקום, ואז מצאתי את מחברת שהכרתי, ולרגע לא הבנתי מה זה, פתחתי וראיתי שזה בעצם יומנים, לא ידענו שהוא כותב יומנים. אז בהתחלה מצאנו יומן אחד, ועם הזמן, כשהתחלנו לעשות סדר בחדר שלו, מצאנו עוד. זה היה באמת מאוד מאוד מרגש. בהתחלה איזה רגע מותר לי לפתוח, באיזה זכות. ובאמת ככה איזו התלבטות כזאת לאורך כל הדרך, גם באמת עם לחשוף את היומנים, כמו שהאיש שלי ככה אמר בתובנה שמאוד עוזרת לי, שבעצם זה עוד דרך של אמיתי למסור את הנפש, אולי כפשוטו.
וואו.
למסור את, את הנפש שלו.
וואו.
ובאמת רוב החלקים מהיומנים נמצאים פה. זה היה באמת גילוי מאוד 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 מרגש.
איזה ילד. כן. אולי תספרי לנו, אם לא קשה לך, איך, מתי הוא נפל, אמיתי?
מתי נפל בעצם בלמד בתשרי. תשעה ימים אחרי שפרצה המלחמה. זה היה יום ראשון, בבוצר, ב-11. ממש שבועיים אחרי שחגגנו בשמחה גדולה את האירוסין, שלו ושל רוני. הוא נפל, הוא היה בעצם מפקד טנק במוצב נורית, שנמצא צמוד למושב שטולה. אנחנו לא ידענו, כל השבוע הראשון של המלחמה היה לנו קשר איתו, ולא ידענו שהוא היה בלחימה מאוד מאוד אינטנסיבית. כל השבוע הזה הוא לא אמר לנו, כי כל השבוע, מה שכבר היום יודעים, שכל השבוע הזה היו ניסיונות חדירה לגבול. החיזבאללה ממש התכוננו להיכנס, ובאמת הכוחות שהיו שם, בהתחלה היו מעט כוחות, אחר כך קיבלו תגבור, אבל הכוחות שהיו שם נלחמו ממש על, על הגדר. ומה שהסתבר לנו אחר כך גם, כן, יותר ויותר הסיפור הלך וקיבלנו עוד ועוד חלקים, שבאותו בוקר נורה טיל נונטט על שטולה ונפגע שם הפועל, וזה בעצם מה שהתחיל את הקרב. וממש היה ניסיון חדירה שהם היו כמה מאות מטרים מהמוצב, והורידו שם את ה... את המצלמות, וממש היה שם הקרב ככה...
אני זוכרת אביבית, כשהגעתי לשבעה, שדיברת איתי על הצעקה שאת שומעת את עצמך, מרעידה את השכונה.
כן. כן.
את לא כזאת.
צועקת. בדרך כלל לא, ועל זה באמת היה חזק ממני. זה... אני ממשיכה לצעוק בדרך אחרת. אני ממשיכה לצעוק, זה... כן.
בואו נקרא את הרב תמיר גרנות, אבא של אמיתי. ואני שאלתי, מה הם החומרים מהם עשוי כאב? ועניתי, כאב עשוי מאהבה ומחיים, כי אם אינך אוהב, ואינך אוהב את החיים, האובדן אינו כואב. וככל שהאהבה גדולה ועוצמת החיים גדולה, הכאב גדל. ואהבתי את אמיתי אהבה גדולה מאוד, והוא חי בעוצמה גדולה מאוד, ולכן הכאב גדול מאוד. והבנתי שאם חיים ואהבה יכולים להפוך לכאב, אז אפשר גם לעשות את הדרך בחזרה ולהפוך אהבה לחיים. אין זו דרך העולם שאב לומד את דברי בנו, מפרש אותם ומסביר אותם. אבל גם אין זו דרך העולם שבחור צעיר בשיא חייו, בדרך לחתונתו, נהרג ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. זה לא הגיוני שחיים מלאי תום ואמת ויושר ואצילות ויופי ועדינות וגבורה ייגדעו באחת על ידי רשעי אדם. זה לא הגיוני. הכל לא הגיוני. גם היומן הזה איננו הגיוני. מתי את מתחילה בעצם להתכתב או להצטייר בחברותה עם הילד שלך?
זה לקח לי כמה שבועות, אולי אחרי ה-30, שהצלחתי לטפס במדרגות, לעלות לסטודיו שלי, לקליניקה. ושם באמת התיישבתי לדבר בשפה שהיא עוקפת את, את החלקים היותר מודעים, היותר נשלטים, היותר מאורגנים שלנו, שאנחנו משתמשות בשפה כדי לבטא. אז הרגשתי שאני לא, אין לי מילים. אני משתמשת במילים, אני מדברת, אני אומרת כל מיני מילים, אבל...
את בעצם לא... תרפיסטית, את, נכון, את מרפאת.
נכון, נכון. ואני מודה, באמת, בהודעה גדולה שהשפה הזאת הייתה לי זמינה ושרתה אותי.
וואו.
ובעצם מצאתי את עצמי יושבת עם מעניין, בחרתי לעבוד על קרטון, כי הרגשתי שהנייר לא יוכל להכיל.
וואו.
אז התחלתי לעבוד על קרטון.
תסבירי לי, אני כזאת גרועה בציור, הוא יותר סופג.
כן, כן, ואני עבדתי...
יש לו עומקים.
גם שכבות וגם, כן, גם באמת יכולתי, השתמשתי בהמון המון מים. המון מים, המון שכבות של מים.
אפשר לראות? אני רוצה, זה עשה לי בוקס בבטן, בוקס ברחם. אני רואה דמות בתוכה, עוד דמות בתוכה, עוד דמות בתוכה, עוד דמות. שם אני רואה לוחם.
לא.
מה אני רואה?
לא, זה... דווקא מנגן, זה מעניין, ממש את רואה לכם, כי זה דמות, זה צללית של דמות שמנגנת בכינור.
כאן? נכון, 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 נכון. את צודקת, אז למה אני רואה רובה?
את רואה? את רואה?
אני בפוסט טראומה. מי זאת? מי זאת האישה הזאת? מי זה כל אלה בפנים?
אלה פשוט דמויות, כן, אני הרגשתי ממש שיש משהו בתוכי ש... יש עוד חלקים ועוד חלקים ועוד עומקים ועוד עומקים שכל הזמן מתגלים מבפנים.
זאת אביבית?
אני לא יודעת, אולי. כל אחת ומה שהיא רואה, זה הקסם בשפה הזאת של הדימויים, באמת כל אחת ומה שהיא רואה. זה דברים שנולדים תוך כדי תנועה, לא, זה לא מגיע מפה, אני לא מתכננת. זה לא, יש ציורים שהם יותר, כשציירתי את הדמות של אמיתי, אז כן, זה היה יותר מתוכנן. כן. אבל ציורים אחרים זה לא מגיע מהראש, זה מגיע מהבטן.
אני רוצה לשאול, איך מייצרים ילד כזה, אימאלה ואבאלה? אני יכול במידה מסוימת, כותב אמיתי, שאנחנו עושים איתו עכשיו חברותא כי ראש חודש ועלינו לרקיע השביעי, עכשיו אנחנו רואים את הדברים מהזווית שלו ונהנות מזיו השכינה. אני יכול במידה מסוימת לשקוע בלימוד וקצת להרגיש שאני פחות חווה את המציאות. אני יכול לדבר וללמוד, אבל זה לא מספיק חי ולא מתברר עד הסוף. יש לי רצון ושאיפה לחיות את הטוב של הלימוד בפועל ולא רק בתוך עצמי. אני לא תלוי בתורה ובסך הכל אני יכול לחיות בלעדיה. ומה שהתורה עושה זה להעיף את החיים לגבהים אחרים, לעומק ולקודש. עושה את החיים גדולים, אבל בעומק אני לא יכול לחיות בלי התורה. באמת בלעדיה העולם לא שווה כלום. איך מוציאים כזה ילד דוס אביבית גרנות? מתכון, בנות לרשום.
אני אספר לכם קצת. אין לי מושג כמובן, גם זה מהבטן ולא מהראש. אני אספר לכם קצת על אמיתי, וכל אחת תיקח את זה.
תתאהב בו.
כן. אמיתי הוא ילד של חירות, כן, אנחנו בין חג הפסח ליום העצמאות, ממש ילד של חירות מאז שאני זוכרת אותו, באמת מגיל אפס. וזה ילד שהיה צריך לאורך כל הדרך לבחור. שלבים שזה לא פשוט, שילד בוחר להישאר בבית, ובוחר לא ללכת לגן, ולא ללכת לבית הספר, וחודשים ארוכים באמת היה בבית. אני רק אגיד ככה לכל האימהות והמורים ששומעים, מורות, שכשאמיתי בחר להישאר בבית, התנאי היה שהוא גם יבחר מה לעשות. זאת אומרת, הוא צריך להגיד לי מה הוא בוחר לעשות היום כשהוא נשאר בבית.
לא הולך לבית ספר.
כן, היו תקופות ארוכות.
והסכמת.
כן. זה אפילו...
אני רוצה להיות אמא ציירת.
זאת הייתה, כן. בסדר, אתה בוחר להישאר בבית, אוקיי, אבל עכשיו תגיד לי מה אתה הולך לעשות, שכמובן יש חוקים, מה כן ומה לא, אבל בעיקר, כן, אולי החוק היחידי היה לא מסך, והוא עשה המון דברים. באמת זה היה תקופות מאוד מיוחדות. זה היה בתקופת בית הספר היסודי, ואחר כך בתקופת הישיבה התיכונית. אז אמיתי למד המון, אבל לא בבית המדרש, ולא בין כותלי הכיתה והישיבה.
והיית רגועה ככה כמו עכשיו?
אז, כי אני אומרת שהוא באמת היה עם המון עשייה והתפתחות.
בטחת
טייל, בו. טייל המון, חקר מעיינות אבנים, נחלים, וגם התנדב במסירות מאוד מאוד גדולה בעמותה של קו לחיים. זה היה מפעים באמת. הוא הגיע אלינו עם ילדים עם מוגבליות מאוד מאוד קשות, כשהוא היה צריך לחנוך אותם. מי שמכיר את העמותה הזאת, זה ממש לדאוג לילד שלא יכול לעשות כלום, להאכיל, לנקות, להשכיב אותו לישון, הכל הכל. זה היה בתקופת התיכון, ואז באמצע, ככה איפשהו באמצע השמינית שלו, כשהוא בא ואמר שהוא מחפש ישיבה, אז אני אגיד שכמובן מאוד שמחנו, ואולי זה נשמע מאוד טבעי, בסך הכל בן של ראש ישיבה זה נשמע די טבעי, אבל בתוכנו אמרנו איך הוא יעשה את זה, כי הוא לא ישב ולמד, אז איך הוא יעשה את זה? אבל אמרנו יופי, נפלא. קדימה, צא לדרך ותמצא ישיבה, וזה באמת היה מסע. והוא מצא את בית המדרש הכל כך מיוחד הזה, זה בעצם כולל, זה היה כולל, שארבעה, חמישה בחורים צעירים החליטו שהם מתיישבים בתוך הכולל הזה, בכולל שנקרא נחלת יהושע, של הרב איתן צוקר ואופיר לסטרי בבית שען. והרב איתן אמר להם, תשמעו, אנחנו לא מוכנים, כאילו אין לנו את ה... אבל בסדר, הם התעקשו על זה. ואני חושבת שזה באמת הייתה שוב תנועה של בחירה אצל עמיתי. הוא לא יכול היה להגיע למקום כבר מסודר, ממוסד, וברוך השם יש הרבה מאוד ישיבות ויש הרבה מאוד... הוא היה צריך לבנות את המקום, וכל הזמן, כל הזמן להיות בתהליך של בחירה. רק אגיד עוד משהו בפלא הגדול שמצאנו את היומנים, שאם ככה אני חוזרת לתקופת בית הספר ושנות התיכון שלו, עמיתי לא כתב בכלל. הוא אפילו הובחן כדיסגרפי. אישור.
וואו.
שהוא לא יכול לכתוב. ואת כל הבגרויות הוא עשה בעל פה. אז כן.
עכשיו משרד החינוך יגלה את ה...
כן, כן. אז זהו, אז זה באמת פלא גדול. אז חוץ מהיומנים שמצאנו, מצאנו גם הרבה מאוד מחברות של סיכומים, של שיעורי תורה.
הוא כתב מה שהוא רצה.
והמון. והכל בכתב קרי ורהוט וברור. אז כל המאובחנים למיניהם. אני אגיד, תמיד שאני מספרת את הסיפור הזה, האבחון אני חושבת שמאוד עזר לו באותם שנים. עזר לו לצלוח את המערכת. אבל זה לא... לא. באמת.
יש איזשהו מקום פה, לא רציתי את זה כשחיפשתי, כשקראתי, ראיתי, הוא אמר, בצבא אין טיפונת רוחניות, אפילו לא טיפה רוחניות, ואז הוא ממשיך וכותב הגאון הזה, וזה כזה נפלא. כי אם הייתה רוחניות מסוג אחר, לא של היהדות שאני מכיר, אז הייתה כל הזמן מלחמת דעות, וזה היה מפריע להילחם. אז איזה נפלא זה שזה מקום נקי מרוחניות. זה מעשה פרשני שאני חושדת בבעלך שהוריש לו את המיומנות הזאת.
כן, כן. זה גם באמת האיש היקר שלי, אבל גם סבא של עמיתי. אבא שלי זיכרונו לברכה, מי שמכיר דוד בן יוסף שהיה... באמת איש של חירות גדולה.
האם יש סיכוי לאהבה?
הבאתי לך, כן.
תגידי לי, אביבית, יש סיכוי לאהבה? זאת אומרת, משקיעים בילד כל כך, כל כך הרבה אהבה, ו... מה את מרגישה עכשיו? האם זה תחושה של נלד לריק ולבעלה? מה את מרגישה?
לא, חס וחלילה.
מה האימהות מרגישה בהילקחות הזאת?
נכון, עמיתי בגופו לא נמצא פה איתנו ואני לא יכולה להרגיש אותו, ויש לו פה כן הרבה מאוד חלומות שהוא כותב ודמיין שאתה סבא, והוא מתאר את עצמו.
נכון, איזה יפה.
תיאור כל כך מתוק, ועוד תיאור שהוא מתאר את את האהבה הגדולה שתהיה, יהיה בית מטורף מלא. באמת היה ילד של הרבה מאוד חלומות, אבל אני מאוד מאמינה בחלומות. מאוד, מאוד. אני מאוד אוהבת לחלום. ואני חושבת שלחלומות יש תפקיד, גם אם הם לא מגיעים לתוך הגשמה. כמובן, יש לנו רצון גדול ותפילה ותקווה, וכן, שהדברים יגיעו להגשמה, והיינו מכוונים לזה לגמרי. אבל זה לא מבטל את החלומות ואת הכוח שלהם. ואת הכוח הכל כך גדול שעמיתי השפיע פה בעולם וממשיך להשפיע. זה ברכה מאוד גדולה. זה לא במקום, אין לזה במקום, הנוכחות שלו ולהרגיש אותו איתנו, הוא מאוד 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 חסר לנו, אבל יש חלקים אחרים, יש חלקים אחרים. זה, איך עמיתי כתב באחד הפסקאות שמצאתי דווקא לא ביומן שלו, בערב פסח לפני שנה, עליתי לסדר את החדר שלו, ככה עשיתי סדר בדברים, בסך הכל הוא היה בחור מסודר, אבל בכל זאת.
בחור.
בחור, בדיוק. כן, עשיתי סדר בדברים שלו ומצאתי עוד ככה מסמך יקר מאוד שהוא כתב בעצם כתרגיל שהוא התבקש לעשות כשהוא היה בקורס קצינים בבה"ד 1, הוא התבקש לכתוב תרחיש של קרב על גבול הצפון, וזה מצמרר היה לקרוא את מה שהוא כתב. איך אמר לנו חבר שהקשיב לקשר של הקרב, זה היה מצמרר ביותר. הקשיב לקשר וקרא את הדברים של עמיתי. הדברים כתובים פה, אבל הוא כתב, הוא כתב בעצם שנה לפני המלחמה, הוא כתב שיכול להיות שהוא יידרש למסור את חייו.
את
רגע, אני אשלים את המשפט.
בטח.
והוא מוכן לעשות את זה כדי שהחיים במדינת ישראל יסגסגו. אז זה התפקיד שלנו.
לא סתם הפסקתי אותך בדיוק בשלב הזה, כי בדיוק רציתי לדבר על זה שאת ואישך מתהלכים בכיכר החטופים, מתהלכים במקומות היותר מוגלתיים, או הייתי אומרת גואשים וסוערים בעם הזה, מתעקשים לעמוד שם שני דוסים ולחבר. את לא מתייאשת מזה?
לא, להפך, אני מאמינה, אני מאמינה שהיכולת שלנו לחבר היא רק אם נצא לרחוב וניפגש, ולבתים וניפגש, ונראה אנשים. כשאנחנו רואים אנשים דרך המסכים, זה לא, זה פשוט לא, זה לא זה. היכולת היחידה באמת ליצור חיבורים זה ממש אחד אחד לעבור ולחבר, לחבר חיבורים. אחד השני זיכרונו לברכה היה אומר, הבית הראשון והשני נבנו מאבנים, השלישי ייבנה מאבנות.
וואו.
על זה אנחנו עובדים, על זה אנחנו עובדים. איך עמיתי גם, עמיתי כתב, הדבר הכי קשה למפקד בצבא זה שחיילים שלו, שחייל יבין שהוא שותף בהקמת בניין הבית השלישי. ואני חושבת שזה לא היה לו פשוט, כי בצבא יש המון חלקים, בטח לשריונר, צריך לנקות את הטנק, היו לו אצבעות מלאות גריז, הרבה עבודה שחורה כפשוטו, ולראות בזה חלק מבניית הבית המשותף שלנו. אז אני חושבת שזה דווקא החלק שכל כך מחזק לי את הלב, באמת בשנה וחצי, אתה יודע, את עושה את זה שנים, אבל אני
צנועה.
אוהבת את המפגשים באמת של אחד על אחד, ובשנה וחצי האחרונים אין שבוע, והיו תקופות שזה ממש היה ברמה היומיומית, יום-יום, שאני פוגשת אנשים חדשים שלא הכרתי קודם, ואני אומרת, וואו, מה זה? איזה כוחות, איזה אנשים, איזה, באמת, איזה עם מבורך. כל פעם אני מרימה עיניים לשמיים ואני אומרת לו, אבל אתה רואה, אני יש לי עיני בשר ודם, ואני, הראייה שלי מוגבלת ומצומצמת, אני לא יכולה לראות הכל, אבל אתה, באמת, ריבונו של עולם, אתה רואה את כל הטוב, אתה רואה את הלבבות שלנו. באמת.
את לא משיחית בעיניהם, חלמנית.
כן, אני משיחית. יש לי, את יודעת, יש לי כבר סמלת משיח, אני כבר קניתי סמלה לחתונה. וסמלה מחכה.
סמלה של החתונה של עמיתי.
אני לא יודעת את מי זה יהלום את האירוע של המשיח, אבל
אני תמיד בעד עוד סמלה, אביבית. וואי, כל כך מרגשת אותי. כמו שכתב אמיתי, בקושי ובשבר אדם לא ימאס בדרך, אלא יוצף בגעגוע. געגוע עמוק של הנשמה המבקשת להיות גדולה יותר, מלאה בטוב. איזה מילים. ואני רוצה לגשת למקום שלך עם אלוקים. הציור הזה שלך, או המלאכה הזאת, העבודה, הקולאז' המדהים הזה, יש עליו פסוק שחזרתם עליו שוב ושוב ושוב. מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. אני רואה כאן את הדיסקית שלו, גרנות אמיתי צבי, ואת הפסוק הזה. מה הפסוק הזה?
בערב ראש השנה, כשאמיתי ורוני ממש, זה היה יומיים, לא, סליחה, זה היה בראש השנה, אמיתי היה איתנו כולו מואר, ובמוצאי צום גדליה. כל הזמנים היו כל כך מדודים, כי הוא היה צריך לחזור.
הם מתארסים במוצאי.
אז הם הודיעו לנו, הם שלחו לנו הודעה, שכן, עם הצילום המתוק, עם הטבעת המתוקה, הטבעת היפה. טבעת לא מתוקה, טבעת יפה, והם מתוקים מאוד. והם מוסיפים את הפסוק, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. וכמובן, שמחנו והתרגשנו מאוד עם הבשורה כל כך כל כך משמחת. ואני, כן...
שתי ציפורים.
כן, כן. ואני ככה ממש הייתי עסוקה עם הפסוק הזה, גם אמיתי עוד בלמד בתשרי עוד, כן, התפללנו תפילת הלל, באלף חשבן היינו עוננים, אז לא התפללנו.
וואו.
אז לא התפללנו הלל, אבל הייתי ככה עוד עם ה... אמרתי, רגע, מה קורה פה? אני לא יכולה, הרי מעת השם, זה מעת השם, זה מעת השם, מה קורה פה? ורק אחרי שבאמת... עברו שבועות, ויצרתי את ה... זאת הייתה בעצם, אני חושבת, העבודה הראשונה או השנייה שיצרתי, והשתמשתי בפסוק, ולקח עוד זמן עד שבעצם זהיתי שמעת השם זה אותיות אמת השם, אותיות אמיתי. כן, שאנחנו הקפדנו לקרוא לו, לכתוב את השם שלו, אמיתי בלי יוד אחרי המם. באמת, השם. זה השם.
על זה אני רוצה לשאול, על היחסים עם השם, מה קורה איתם?
המון שאלות. באמת המון שאלות שלפעמים רק הולכות וגדלות, לפעמים אני חושבת שכבר אוקיי, אני על זה, אבל
וואו.
זה נפתח, נפתח מאוד חזק. באמת כשהיינו שם במוצב נורית וככה... עשו לנו, יראו לנו את המקום.
סרטון מדהים אגב ביוטיוב.
כן, כן. זה לא יאמן. זה באמת לא יאמן להיות במקום, כי... טוב, זה לא יאמן. הטיל פגע בו באמת, זה היה עניין של שתי שניות.
וואו.
זה לא יאמן. אני לא מבינה. אני שנים, אני הולכת, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא דאגתי. לא דאגתי. כי אמרתי, טוב, קדוש ברוך הוא יודע כמה הוא צריך אותו פה. יודע. אז יש לי שאלות, יש לי המון המון שאלות. אבל אני יודעת, לפעמים בא לי שהוא ייתן לי ככה איזה מנדט לנהל פה את העולם. אחר כך אני אומרת, טוב, טוב.
אולי זה קצת כבד אליי.
אולי, אולי. אני לא, אני לא. אבל כן, לפעמים הייתי רוצה לנהל פה קצת יותר את העניינים. אבל אני מבינה, אני באמת חיה בתודעה שמעת השם הייתה זאת. היא נפלט בעינינו, זה... אני לא יכולה, אני לא יכולה. יש לי, אני באמת, הראייה שלי היא מאוד מאוד מוגבלת. ואני חיה עם זה. אני חיה עם זה.
יש לך מעמד במרכאות של אם שקולה. לרוני, ארוסתו, אין משבצת שכול בעולם. מה היא עושה עם זה?
טוב, זה היא צריכה לענות.
נכון, איך ידעתי שתגידי את זה עם האמת המעצבנת שלנו?
תראי, אני אגיד לך...
ברוך הבא, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן. אם עד ש... כן, אני אגיע לזה. אם עד שהמיטאי נהרג, עוד הייתה לי מדי פעם הפריבילגיה לזייף, אחרי שהוא נהרג, והוא נמצא...
עכשיו הוא רואה הכל ושומע הכל.
אז... אני שומעת אותו, אני שומעת אותו אומר לי...
זה את
עשית?
לא.
אני שומעת אותו אומר לי, אם את תדייקי, אם את תדייקי, הוא היה כזה. אז אין לי את הפריבילגיה לזייף, אבל רוני עושה דרך מופלאה, באמת באומץ ובבריאות ובאהבת חיים. שבאמת... פלא, אבל כוחות חיים באמת מאוד מרגש ככה לראות אותה ולהקשיב לדרך שהיא עושה.
שנהיה ראויים להן בעשרות ארוסות באמת שנשארו ככה. אני רוצה לשאול על יום הזיכרון עבורך, אביבית, כי דיברתי עם המון נשים השבוע, שקולות, אמאות, רעיות, בנות, וחלקן אמרו לי, אני מרגישה זרות מוחלטת כלפי היום הזה. הוא לא קשור אליי, הוא לא קשור לבן שלי או לבעל שלי או לאבא שלי, וחלק אמרו לי, אני מרגישה שאני חלק מסיפור גדול וזה מנחם. מה זה היום הזה בשבילך? את מאוד טירונית.
אני מרגישה זרות לכל האירוע. כל האירוע לא שייך לי. למה דווקא יום הזיכרון?
המוות.
כן, מה זה קשור? מה, מה, מה... זה זר מאוד. וזה אין לי... זה באמת... אירוע לא ברור. אין לו איזה אירוע ברור. בשנה שעברה, מה שנתן לי, אני לא יודעת איך יהיה השנה, אבל מה שנתן לי המון כוח זה שבשנה שעברה, בראש חודש אייר, עליתי עם אחיותיי היקרות, עלינו להר הבית.
וואו.
פעם ראשונה, לא עשיתי את זה קודם. ו...
שובבות.
כן, כן, נכון. ו... הגעתי לכותל, הספקתי להתפלל תפילת שחרית, ולא הספקתי להתפלל על הלל. אמרתי, כשאני ארד, אני אשלים את ההלל. פתאום אנחנו עולים, ויהודה גליק, אם כבר אנחנו מדברים על שובבים, אז הוא מתחיל לשיר את ההלל, ואמרתי, וואו. אוקיי, אז זה ככה היה מאוד מאוד מרגש. שרנו את ההלל, והתפללתי, התפללתי שתהיה מבחינת רבי עקיבא, שאני אצליח... לראות מעבר לשואלים שמתהלכים בו.
וואו.
וכמה ימים אחר כך הגענו להר ממול. ואיך אמרה לי פעם אישה מאוד מאוד טובה? אמרה לי, כששאלתי אותה את מחזיקה מעמד, אז היא אמרה לי, המעמד מחזיק אותי. וכל הזמן חשבתי, באמת, איך אני אחזיק מעמד, איך אני אחזיק מעמד. אבל לפחות אני יכולה להגיד, באמת היה כל כך צפוף שלא הייתה את הפריבילגיה ליפול, זאת אומרת, גם אם היה מאוד 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 צפוף, באמת, עוד לא הייתי במקום, הייתי כבר במקומות צפופים, עם ישראל יודע ככה להצטופף, אבל המכובדות ובאמת איזו יראת כבוד כזאת שהייתה במקום הזה, ויכולתי לראות. יכולתי לראות אותנו עומדים צפופים, משתחווים, מרווחים. ממש יכולתי לראות אותנו. אז זה נתן לי כוח. ביקשתי ככה מהבנים שלי שהם ככה גבוהים ועם קולות חזקים. ורגע לפני הצפירה שרנו את בני המקדש, עם בהר חצב את האבן. וזה היה באמת ככה, כולם הצטרפו ו... זה היו רגעים באמת של חיבור, חיבור מאוד מאוד חזק של לבבות. אז אני מרגישה שזה מה שהיום הזה מאפשר. הוא מאפשר חיבור, הוא מאפשר ביחד, הוא מאפשר יראת כבוד. אז אני
וואו.
זה החלק שלי ביום הזה.
מה התפילה שלך? למה אימא שכולה בעצם מחכה?
יש באמת רבדים שונים, כמובן במעגל האישי, משפחתי. יש לנו, ברוך השם, שלושה לוחמים, אז שיעשו את מלאכתם.
הדאגות גדולות יותר עכשיו?
לא, האמונה. אני לא יודעת.
מה יחד?
אני חושבת שבשבעה סיפרתי לך שכל פעם שהם יוצאים מהבית, אני מברכת אותם, ושאלת אותי, מתי התחלת? מהגן. מה אני יודעת? מה יקרה בגן? מה אני יודעת כשהם יוצאים מפתח הבית? עד כאן אני, מכאן, אתה? לא יודעת. אני מאמינה. אז זה במישור באמת האישי, הפרטי, באמת שישובו בשלום ויבנו את, ככה, את ביתם. ובמישור הלאומי, באמת שנזכה לבנות את הבית השלישי מתוך חיבור גדול, מתוך באמת הרגשה שאנחנו ביחד בסיפור הזה. הוא חושב ככה, הוא חושב ככה, זה מאמין מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה. אנחנו ביחד בסיפור הזה, ויש כל כך הרבה משותף, הרבה יותר מהמפריד, הרבה יותר.
אני מסכימה, זה הזווית שלהם, הם מסתכלים וזה מצחיק אותם, ההתקשויות האלה. אני כל כך בטוחה. בנות, אתם רוצות לשאול משהו את ה... שרק נהיה ראויים לה, באמת. למי שיש שאלה, את רוצה לקרוא קטע?
איך ידעת? כן. ביום הולדת 20 מצאנו שעמיתי כתב, יש לי אמון בקדוש ברוך הוא, יש לי אמון בטוב העולם, אז אני מתמסר ומשתדל עד הסוף. יש לי אמון באנשים שהם מסוגלים להוציא מעצמם דברים שהם לא חלמו שיהיו מסוגלים, ושיש להם כוחות מעבר לכל דמיון. יש לי אמון בעם ישראל ובמדינת ישראל. יש לי אמון בגאולת ישראל, בארץ ישראל ובצבא ההגנה לישראל. מתוך כך אני בוחר לשרת. ואולי יותר נכון לומר שאני זוכה לשרת. אני זוכה להקשיב לטוב העולם, לריבונו של עולם. אני זוכה להיות חלק מהסיפור הגדול של עם ישראל, להביא את הטוב ואת האור לעולם.
אביבית גרנות, אני כל כך רוצה להודות לך על הרוח הזאת שהנשבת בנו. זה אמור היה להיות, וזה אכן מהרבה זוויות, עצוב מאוד. אבל כמו שיש לי פה עצבות, יש לי פה גאווה ענקית. גאווה ענקית בנשיות הישראלית והארץ ישראלית. גאווה ענקית באימהות הישראלית. את עושה לי פשוט, לא יודעת, אין לי מילים. אני צריכה לצייר.
כן, נכון. תבואי. המילים זה מצמצם אותנו, אבל את אומנית של מילים.
לא. אני רוצה תודה ענקית לאישה הגדולה הזאת, שפשוט נתנה כלב את הנשמה וחיטטתי לה בבפנים שלה בתוך. ואני רוצה להגיד לכם משהו, יש הרבה כמוה. רבות בנות עשו חיל, פשוט רק להקשיב לנשים של העם המהמם והמדהים הזה. אני רוצה לאחל לכל מי שיושבת כאן בשנת ה-77 למדינה, שכל אחת תזכה לספור 7 ימים לחופתה ו7 ימים לאיש שלה, ושנראה את אור 7 הימים בתחיית המתים כשכולם יחזרו, ושנראה את כולנו כל כך אוהבים ושמחים ומאוחדים. וכל אישה שעוברת לידכם ברחוב, כל אישה שעוברת לידכם ברחוב, תדעו לכם שהיא זרעה משהו בעולם וילדה גאולה קטנה. אז גם אם הבנים כל הזמן רבים, ראש השב"כ עם ראש המב"ר, כל הזמן רבים שם, בנות, אל תריבו, אני לא מרשה. רק אנחנו יודעות מה זה לזרוע בדמעה. רק אנחנו מבינות מה זה אישה, ולא משנה מה היא לובשת ואיך היא נראית ובמה היא אומרת שהיא מאמינה. אני מאמינה בה ומאמינה בכן, והלוואי שאני אזכה להיות ראויה לכן. תודה רבה. איזה, תודה רבה.